ברכת האורח, אנחנו הגענו, נכון? רצית לשאול, כן, רצית לשאול שאלה.
כן, האם מותר להוסיף הרחמן? הרבה פעמים בחיפה הזמנתי, היינו מוסיפים הרחמן.
מדינת ישראל, החיילים, כן, מה שרוצים, אפשר להוסיף הרחמן לכל המצווים, לחתן ולכלה, לבר מצווה, למוהל, וגם בכלל בנוסח ברכת המזון בברית מילה אצל האשכנזים, יש שם איזה שישה רחמן שמוסיפים. דווקא
שיעור.
זה בסדר, לא. הרי זה לא חלק של חובה בברכת המזון. זה מידה טובה, זה לא... טוב. אפשר כמה שרוצים, הרחמן. אפשר גם לקצר. הרחמן הוא איתה תורתו. ואהבתו בליבנו ותהיה יראתו על פנינו לבלתי נחתה. יש מוסיפים, יהיו כל מעשינו לשם שמיים. כן, כי לבלתי נחתה זה על דרך היראה. יהיו כל מעשינו לשם שמיים זה על דרך האהבה. לכן, כשאומרים כבר תורת אהבתו, תורתו ואהבתו, אז צריך גם להוסיף יראה ואהבה. כן. הרחמן, אז יש לנו כאן ברכת האורח. ברכת האורח היא קדומה מאוד, היא מוזכרת כבר בתלמוד, הלשון הזה, ואחינו הספרדים שמרו על הנוסח שמובא בתלמוד.
לא.
פחות או יותר. מה?
האשכנזי יותר קרוב לתלמוד. מה?
טוב, אני אקנה את התלמוד שלך, זה מהדורה נדירה.
לא, מה שמופיע בעולת ראייה זה כמו קרה במילה משמעותית.
מה שיש בתלמוד.
כן.
כן, אבל אתה רואה...
אשכנזים לא אומרים, בדרך כלל.
לא, אומרים, הרחמה יברך את כל... אבי מורי ואת אבי מורתי, או את אשתי, את זה...
לא, אבל הברכה ארוכה שאשכנזים...
זה כן, זה כן, זה נכון. עכשיו, יש... מה העניין של ברכת האורח? העניין של ברכת האורח זה שאם אדם יתקבל אצל מישהו אחר, אז יש בזה, זה ברכה בפני עצמה, שיש אחווה ורעות בתוך האומה. לכן צריך לברך את בעל הסעודה וכל הדברים האלה.
זה כתוב בהלכה?
מה זה? זה כתוב בהלכה. מה זה? שאלת? למה התשובה שלי פעם ראשונה והשנייה לא מקבלת ואתה שואל פעם שלישית? למה? למה? זה השיבה. טוב, למה הוא לא שמע? כאילו, בסוג ונשאול כבר.
אצל אשכנזים אין את הברכת האורח, לא?
יש, אבל במקוצר כזה. עכשיו, האמת היא שראוי כן, למשל בעולת ראייה, זה הוכנס, כמו שאומר לנו אבי, שהכניסו אפילו בנוסח הקרוב יותר לנוסח שמודפס לפנינו בתלמוד. טוב, מה?
ראי ברכונים על אשכנזים בריצת ערב.
אז יש דבר כזה?
יש, בסוף.
מה? בסוף.
טוב, יש גם ברכת האורח התימנית, שזה בכלל, זה עמוד שלם, כן, וזה שם הדיאלוג בין המברך לבין הקהל. זה נקרא, אבל אני לא הבנתי מה זה מפוטבג. לא הבנתי מה זה, טוב, מדושן, כן, פטבג המלך, כן, טוב. ובסוף מבקשים את הבקשות האחרונות, ימות המשיח, תחיית המתים וכו'. כן, הרי הרחמן הוא יחיינו, יזכנו ויקרבנו לימות המשיח, ולבניין בית המקדש, ולחיי העולם הבא. זה מדובר מכן בשלושה שלבים שונים. לגבי הסדר של השלבים, זה הסדר נגיד הפשוט, אבל יכול שבית המקדש ייבנה לפני בית המשיח, אחרי בית המשיח. הרמב״ם אומר שאנחנו לא יודעים בוודאות את הסדר של המאורעות. של חיי העולם הבא, אם אנחנו מבינים שחיי העולם הבא זה תחיית המתים, אז גם פה לא ברור, לפי הרמב״ם תחיית המתים אין לזה שום קשר עם ימות המשיח. אלא זה בעת שיעלה רצון לפני השם, אז יחיו המתים. אבל לא שזה, לעומת זה, ימות המשיח זה מעשה פוליטי, שאינו מניח דווקא שינוי בסדרי הטבע. אלא מלך ישראל הוא המולך, הוא המנצח את אויביו, כל זה על דרך הטבע. לכן יש סבירות גדולה למה שאומר הרמב״ם, שימות המשיח זה דבר קרוב, ואילו תחיית המתים דבר רחוק. אף על פי כן, יש דעות אפילו בחז"ל, שתחיית המתים וימות המשיח צמודים זה לזה. עכשיו זה דוגמה לאחד המקומות שבהם חסידי חב"ד נוקטים שלא כדעת הרמב״ם. הם סבורים שהמשיח יחיה את המתים. מה שאין כן דעת הרמב״ם, שאל יעלה בדעתך שהמשיח יחיה את המתים. הוא כתוב מפורש. הוא מוסיף עוד כמה מילים, כפי שאומרים הטיפשים. כן. זה הכניסו אחר כך, כמובן, זה יד מזר. טוב, אבל... עכשיו, מה זה ימות המשיח? יש שוב ברמב״ם הבחנה מעניינת בין ימי המלך המשיח לבין ימות המשיח. אפשר להתווכח להגיד שזה דקדוקי עניות, אבל בכל זאת, בפירושו למשנה, הרמב״ם כותב, ימות המשיח הוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. אז תשוב המלכות זה גם דווקא מלך. מלכות זה כל ישות מדינית עצמאית. אבל אם אתה אומר ימי המלך המשיח, אז זה אדם ספציפי. ובאמת הרמב״ם כותב, בימי המלך המשיח, כשתתחזק מלכותו, יתייחסו על ידו כל ישראל, ברוח הקודש שתחול עליו. זה ודאי שמדובר בבן אדם אחד, שהמשיח יהיה נביא גם. מעניין אגב שהרמב״ם מייחס למלך המשיח את התפקיד שתנאים אחרים מייחדים לאליהו הנביא. יש מחלוקת בסוף מסכת ידיים מה התפקיד של אליהו הנביא. אז יש מי שאומר שאליהו בא לייחס את ישראל. והגמרא, בסוף יש דעה, אליהו לא בא לא לרחק, לא לטמא ולא לטהר, אלא לעשות שלום בעולם. אז מי כן יבוא לייחס? מלך המשיח. אז הרמב״ם נוקט כדעה שלא אליהו הנביא עושה את זה, אלא המשיח. גם אליהו הנביא פה לא מוזכר, בדרך אגב, מעניין, הרמב״ם כותב, נשמע מדברי חכמים, מדברי הנביאים, שבטרם יבוא המשיח, המלך המשיח, ישלח הקדוש ברוך הוא נביא, ליישר את הדרך לפניו, כמו שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. ויש אומרים, אנחנו מוסיף, שאחרי ביאת המשיח יבוא אליהו. אז מעניין שהוא בהתחלה מביא פסוק שאומר אליה, בסוף הוא מפסוק שאומר אליהו. אז לפי זה הפסוק מדבר על אליה, איננו על אליהו הנביא ההוא, אלא שם נביא, יהיה נביא ששמו יהיה אליה. מותר שאליה זה שם שמצוי, אפשר לקרוא לנביא אליה. ואילו אליהו זאת אופציה, זה לא הכרחי. אבסולוטי. ולבניין, מה? מה קרה?
אני מוכן להתפשר, הייתה
שהוא
יבוא.
שיבוא.
הוא, אליה, אליה.
אתה יודע, אומרים, שלושה דברים באים בסך הדעת. משיח, מציאה ועקרב. אז אומרים שזה שמשיח בא, יש כאלה שבשבילם זה מציאה. יש כאלה שבשבילם זה עקרב. יבוא, יבוא, יש המוראים שלא רצו. לא רצו להיות שם.
לא רצו להיות שם.
כן, לא שלא יבוא, לא רצו להיות שם. כן. יתה ולא אחמידה. טוב, אגב, הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתם. הם לא היו צדיקים, כדי שחושה. טוב, ולחיי העולם הבא,
מגדיל... יתה עדיין לא...
מה?
יתה עדיין לא התקיים.
יתה, כן, כן. בכלל, היה יהודי אחד, ישעיהו ליבוביץ', דיברו עליו אתמול ברדיו הרבה, זה יורצייט שלו. אז אמרו, הוא אמר שהמשיח זה מי שעתיד לבוא. לפיכך, אם הוא בא, זה משיח שקר. כן, קוראים לזה לוגיקה. לא, אבל צריך להבין מה עומק של הטענה הזאת. הטענה היא שהמשיח זה הקו שמחזיק את התקווה. מחזיק את התקווה. אז אם התקווה ממומשת, מה עושים? כן, אבל זה כבר הגמרא אומרת, שימים אשר תאמר, איני בא עם חפץ, אלו ימות המשיח. זאת אומרת שצריך שאדם יהיה לו תוכנית, מה הוא יעשה אחרי שיבוא משיח? משיח זה רק ההתחלה, אבל מה עושים אחר כך? מניטוי אומר, מי שיש לו יום שמיני, אז יש לו בשביל מה לעשות את היום השביעי. אבל מי שאין לו יום שמיני, אז גם יום השישי שלו אין לו ערך. זה הרב יוחנן בן הקשה אומר, הצעה כזאת.